ועידה מרבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם בנושא מלכות בית חשמונאי. עניין המלכות בכלל, כמו שכתוב ברמב״ם בספר המצוות, תקופה עם ג' הוא שצפנו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתנו ויניגנו. עניינו של מלך הוא לקבץ את כולנו יחד סביב נקודה אחת. מי שעושה את העם לעם זה המלך, לכן המלך נקרא אחד העם, כמו שברא שאחד העם, המיוחד בעם זה המלך. זה פירוש המילה מיוחד, היינו אותו אחד שמייחד את הכל יחד. מיוחד היינו שהוא יוצר את היחד. והיא בשירון מלך בתסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כשיש בישירון מלך יש יחד שבטי ישראל. כשאין מלך, בימים מהן אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה, הכל מתפורר ומתפזר. כשאין מלך אין נקודה שסביבה מתקבץ הכל יחד. הנקודה הזאת נמצאת בליבו של כל אחד ואחד. כל מי שיש בליבו את אותה נקודה שהיא תקבץ את כל נפזריו שלו לנקודה אחת שסביבה מתרכז הכל יחד, הדבר הזה נקרא אור העצמות. בזמן שהוא עצמו, כל עניינו נובעים מאותו הוא עצמו, כל פרט ופרט נובע מאותו מקור. המלכות לא מתחילה משררה של מינוי שממנים בני אדם, ממנים בני אדם אחרים. המלכות זאת מידה. אדם שהוא מלך, מן מלכי רבנן, בי מלכים ימלוכו. זו נקודת עצם שסביבה הכל נמצא. מי שהוא מלך הוא תמיד מלך. שלמה המלך כבר כונן, ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ. המלך הראשון בכלל ישראל היה אברהם אבינו, שעליו נאמר בנבואת ישעיהו, הביטו על צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו על אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד כרטיב ועברכיו וערביו. אברהם אבינו נקרא אחד, והוא היה המלך, כמו שכתוב, אל עמק השווה הוא עמק המלך. ודרשו חז"ל ששבו הקור ונטלו עצה וקצצו ארזים ועשו כיסא והושיבו מלך עליהם. כי אחד כרטיב, הוא היה אחד, כל העולם כולו היה מעבר מזה, והוא היה בעבר השני, הוא היה לעצמו, הוא היה אחד, ומכוח זה הוא היה מלך על כל העולם כולו. יודע את עצמו, נמצא לעצמו, ועצמו תופס את עצמו באמת. כך מי שהתפיסה שלו היא בנקודת עומק ששם נמצא את המציאות עצמה. מי שתופס את כל ההסתעפויות כאילו זה עצמו, זו תפיסה של שקר. זו תפיסה של איש הישר, בעיניו יעשה. מי שתופס את אותה נקודה שנקראת עצם, הנקודה הזאת כשהיא מהירה, היא זו שנותנת הוד מלכות. מי שתופס את המציאות עצמה, חי את זה, זה עצם חייו. יודע שכל מה שיש לו על הכל הוא חייב להודות, אין לו מעצמו שום דבר, מעצמו יש רק את הכוח להודות. חוץ מזה הכל ניתן לו. בורא עולם בחר בנו מכל העמים, ותקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בנוסח התפילה. ובנו בחר אותה מכל העמים, מכל העם ולשון, וכי ערבתנו מלכנו לשמך הגדול. לשם מה? לשם שני דברים, להודות לך ולייחדך. באמת שאלו הם שניים שהם אחד. מי שיודע להודות, יודע לייחד ולהמליך. זאת התפיסה האמיתית של מלכות. דוד המלך, שהוא המלך, מלך ישראל מבית יהודה ומזרעה של לאה שתפסה פלח הודעה. דוד ודניאל הם יצאו מאותם מילים של לאה, הפעם הודעת השם. היא זו שהביאה לעולם את המציאות שנקראת מלכות, בכך שהיא תפסה פלח הודעה. אור הזה שנקרא עצמו של דבר כשהוא בוקע, אז מה שמאיר ממנו זה שהוא מודה. אבל מה שיוצא מזה לפועל, כאשר הוא תופס את האמת של ההודעה, הוא הנכבד שכולם מודים לו. הוא המלך שכולם משתרבים לפניו. בוא נמצא את המידה הזאת של עצם שכולם מתרכזים סביבו. המידה הזאת היא המידה של הודעה, והיא הגורמת שכולם יודו לו. באחת הנבואות על מלכות יוון אומר דניאל, ואני נשארתי לבדי וראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, והודי נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי כוח. קרה כאן משהו. אומר רשי, נהפך עליי למשחית, להשחתה, ודרך המקרות לדבר כן. ולא עצרתי כוח, כלומר לא כנסתי כל כוחי הלך מקרבי. כשראיתי את מלכות יוון, אותו הודי שהוא נקרא עצרתי כוח, נהפך עליי למשחית. מי שמכנס את כל כוחו והוא עצור בו יחד, זאת המלכות. נפרדו הכוחות ממני. בימים מהם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כל כוח הלך למקום אחר. זה יעצור בעמי, כתוב בשמואל א' פרק ת'. יעצור זה נקרא יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. זה המלך. כשמלכות יוון באה לעולם, הודין הפך עליה למשחית, וזה התפזר. זו מלכות אחרת שאיננה תולדה מהודאה. זו מלכות שעומדת כנגד להודות. היא לא מודה. המושג כפירה התחדש. עד אז העולם היה נקי מכופרים. כפירה התחדשה בעולם כמו שכתוב ברמב"ן, והגיז דעתו לחשוב הוא ותמידיו הרשעים, כי כל עניין שלו השיג אליו הוא בספרתו איננו אמת. כאן הכפירה כנגד להודות. הם לא מודים, לא הודו ולא יודו. מלכות עם תג, מלכות עם כבוד, זו מלכות בעצם. עצמה של מלכות זה הכתר. חוצבה זו מלכות בלא תג, עזי פנים. רמב"ן, פרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה המחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקת עמים. יקת הוא לשון קיבוץ, כמו שמבואר ברש"י, ולא יקת עמים, אספת עמים. רמב"ן, ולפיכך, אף על פי שישראל מקימים עליה מלך משאר שבטים, כפי צורך השעה, אין מושכים אותו, אותן שלא יהיה עליהם הוד מלכות, אלא כמו שופטים ושוטרים יהיו. זה לשון קדשו של הרמב"ן. משיכה בשמן המשחה יוצרת הוד מלכות. אם מעמידים פעם מלכים לפי צורך, אין מושכים אותם שלא יהיה עליהם הוד מלכות, ועניינם יהיה כמו שופטים ושוטרים, לא יותר מזה. הוד מלכות לא יהיה עליהם. היינו, שהמלכות עצמה לא חלה עליהם. איך מושכים מלכים? מפורש בגמרא, כיצד מושכים את המלכים? כמין נזר. כאן נמצא הוד מלכות. אין מושכים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם, כתוב. כל דבר שהוא בעצם הוא קיים, אלא אם כן בדבר מבחוץ הוא מפגיע אותו. כל דבר שבעיקרו הוא לא בעצם, אין לו קיום מיני ובי, מתוך עצמו הוא לא קיים. אין מושכים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם. הדין הזה נראה סגולה. איפה הרמב״ם היה צריך לכאורה להביא את הדין הזה? כנראה בהלכות מלכים. זאת סגולה במינוי מלך. הרמב"ם מביא את זה בהלכות כלי המקדש בדיני משיכה. ושדבר הזה מצד עצמו שייך לשמן המשחה. שמן המשחה בעצמו נושא בתוכו את עצם המלכות, את הקדושה והמינוי בעצם, את מה שהמשיכה פועלת. בגמרא כתוב בקריטות אף-ה שאין לנו אלא שמן המשחה שעשה משה. ועוד מבואר בהוריות י' עמוד ב' שממנו היה נמשך משכן וכליו. אהרון ובניו כל שבת ימי המילואים וכולו קיים לעתיד לבוא, לא נחסר ממנו מאומה. איפה אנחנו מוצאים דבר כזה בדרך הטבע? דבר שהוא בעצם לא נחסר ממנו אף פעם. דבר שהמילוי שלו מסביב, או כשלקחת משהו, לקחת הדבר והדבר נחסר. דבר שהוא בעצם לא שייך שיחסר עצמו של דבר. לחסר אפשר רק בדברים שהם מצורפים. עצמו של דבר לא בר חיסרון. הוא בר ביטול, אבל לא בר חיסרון. עצם הדבר הוא לא דבר מצורף, אלא הוא דבר שבעצם. זאת משיכת המלכים כמין נזר, מלכותה בתגה. הגמרא בתמיד, למדבט עמוד א' מביאה בערכות דברים מעשה של אלכסנדר. זה היה בשיא הכיבושים שלו. היא הגיעה עד למקסימום. היא הגיעה בכיבושים שלו עד לקצה העולם, למדינת אפריקה. למחוז שהיה כולו של נשים. והגמרא מביאה דין ודברים שהיה לו מהם. ובסוף אמר להם, איתו לי נעמה. איתו לי נעמה דדאבה, פטורה דדאבה. הגישו לו לחם של זהב. אמר לו, מי אכלו אין שי נעמה דדאבה? אמרו לי, אלא אי נעמה בית, לא אהבה לך בהתרח נעמה למיכל, דשק ועתית להכה. בשביל מה באת לכאן? אם בשביל לחם לאכול, אלא גם במקומך, אלא הכרוכך, שאתה צריך לאכול משהו מיוחד. אתה רוצה זהב, וזהב כדי צורכך מסתבר שהיה לך. אלא אתה צריך זהב לצורך עצם הקיום. אז תאכל זהב. את זה אמרו לו נשים. כי נפיק ואתי, כתב אבבה דמחוזה, אנה אלכסנדרס מוקדון, הייתי, הוויתי שטיה, עד דעתיתי למדינת אפריקי דנשיא, וליפת עיצה מן נשאיה. כאשר יצא משם הוא כתב על הדלת, אני אלכסנדר מוקדון, הייתי שוטה עד שבאתי מדינת אפריקה של נשים, ולמדתי עיצה מן נשים. הגמרא ממשיכה ואומרת שהוא ישב על מעיין, והיה לו לחם ודגים מלוכים. בזמן שרחץ אותם ממי המעיין להסיח את מליחותם, נפל בהם ריח טוב. אמר שמאמינה שמעיין הזה מגיע מגן עדן. איקא דאמרי שקל מיה טרה באפי. איקא דאמרי אידלי כולי עד מתה לפתחה דגן עדן. הוא המשיך ללכת לאורך המעיין והגיע עד לפתח גן עדן, שמשם המעיין יוצא. הרים את קולו ואמר, פתחו לי את הדלת. אמרו לי, זה השער לשם צדיקים יבוא ובוא. אמר להם, אני אדם חשוב, תנו לי משהו. למדנו כמה דברי המהר"ל, משהו מביור הדברים. כתוב כאן שאותו אלכסנדר בשיא הכיבושים שלו הגיע למקסימום, שמשם בהל הזה ממשיך לנקודת גובה יותר גבוהה, גן עדן. הוא מצא שהשערים של גן עדן נעולים בפניו. הוא כבש את כל העולם והוא רוצה להגיע הלאה. מעבר לכך, הרי בסופו של דבר העולם הבא היא תוצאה של העולם הזה. אז מי שכל העולם הזה נמצא בידיו, צריך שיהיה לו קשר מסוים גם לעולם הבא. הוא הגיע לנקודה שהייתה לו השגה שהריח הוא משהו גבוה יותר. כאן ניתן לקלוט ריח של הדבר הזה. הוא היווני רצה לחדור גם לשם. זה מעשה פלא. לאותו מלך אז פנים ניתן כוח לא רגיל. ניתנה לו עוצמה מחוץ לגדרי הטבע. הוא כבש באופן לא רגיל את כל העולם כולו. ועד עצם היום הזה העולם משועבה תחת מה שיצא ממנו. עד לזמן שלפני 300 שנה חצי מכלל ישראל היו מונים לשטרות. הרמה מונה לשטרות. בכל שבועות הרדבז כל תאריך הוא למניין השטרות. זה תאריך הזמן של תחילת ממשלת אלכסנדר. אחינו התימנים מונים עד היום לשטרות. הוא תפס שיש כאן קשר למשהו גבוה יותר. הוא ניגש על הדלת והכריז שהוא רוצה גם משם. אמרו לו, זה השער לשם, צדיקים יבואו בו. אמר, אני איש חשוב, אני מלך, תנו לי משהו. זרקו לו משהו. כבר בהמשך הגמר, מה שזרקו לו היה כדי ללמד אותו באיזה מקום הוא עומד. מה הייתה הטענה שלו? אני אדם חשוב, תנו לי משהו משם. והתשובה, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. מה הרשע של הפסוק הזה? פתחו לי שערי צדק ובובה מודקה. מי שמבקש פתחו לי שערי צדק ובובה מודקה, עבורו זה השער להשם צדיקים יבואו בו. זאת התשובה. כאשר בא מישהו והוא לא מודה לו, תובע, תנו לי, אני איש חשוב, מגיע לי, זאת חשיבות של חוצפה. זאת עזות מצח של להגיע לגן עדן ולדרוש. זה הצד שכנגד של להיות מודה. משם מגיע לי. למה מגיע לך? כי אני איש חשוב, אני מלך, לכן מגיע לי. כאן הדברים עומדים זה לעומת זה. הם נוגדים בעצם. כאן יש ניגוד של תהום. מלכות כזאת מוציאה ומפקיעה את המלכות הזאת. אם זה עניינה של מלכות, אז זה מוציא מזה. כך נראית מלכותו של אלכסנדר. זו מלכות שלא די שהיא לא מודה וטוענת שמגיע לה הכל פה, אלא מגיע לה גם משם. אני חשוב. חשוב של אמת זה מי שיודע להודות. זאת מלכות של אמת וחשיבות של אמת. מי שיש לו אור של עצמיות כלשון הגרא. האור הזה הוא אור שמי שיש לו משהו ממנו זה להודות. האור הזה נקרא הוד. מי שמיר ממנו משהו מזה הוא מודה. אצל אברהם אבינו זאת לא הייתה מלכות על מישהו אלא על, או על חלק מסוים. פסוק מפורש, על עמק השווה או עמק המלך, שישבו כולם יחד והמליכו את אברהם למלך עליהם. כל העולם כולו נכנע למלכות הזאת. ברגע שמהירה עצמיות של אמת, ממילא כולם נכנעים. כל אחד מחפש את אותה נקודה של עצמיות וסביב זה כולם נעים. הדבר הזה מתרחק והולך ככל שמעמיקים יותר ויותר ביוון. הנקודה הזאת מחשיכה והולכת. כולם נעים סביב העצמיות של שקר, העצמיות של רגע. המושג הזה שנקרא אמת, אין אדם שזה מעניין אותו. מסתובבים בעולם שברי שברים של בני אדם. עכשיו אני כך ועוד רגע כך. אני לא זהה לעצמי כעת. אין דבר כזה שנקרא עצמי. כולם יעלו לדין, ישאלו אותם, מי אתה? מה הם יענו? אני אוסף של, אוסף של הבלים. קצת מזה וקצת מזה. כדאי לשאול את זה פה, ולא לחכות עד שישאלו את זה למעלה, ישאלו את זה למעלה. מי שיודע באמת מי הוא, אז על כל היתר הוא מודה. זה מוכרח גם בדעת, שמשהו באמת, זה הכוח להודות. משהו שלי באמת, עצמי באמת, זה רק הכוח להודות. וקרבתנו מלכנו לעבודתך לשמך, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת. לשם מה? להודות לך, לייחדך. זה הכל. השם אחד, אז מה אני? אני המכיר בזה. אני המודה בזה. זאת תפיסת המציאות האמיתית. וכאן נמצא כל העושר כולו. כאן מהירה העצמיות. ישנה מילה אחת שמכרזת בתוכה את כל הציפיות של כלל ישראל במושג אחד. מלך המשיח. מלך המשיח נקרא כך על שם העובדה שהוא משוח בשמן. לא די מלך אלא משיח. כוונה שאנו מחכים למלך עם הוד מלכות. כמו שכתוב ברמב"ן, מלכים אחרים לא נמשכו, אבל למלך המשיח אנו מחכים למלך עם הוד מלכות. על הפסוק, עליי אלוקים נדרך אשלם תודות לך, כתוב בחז"ל, כל הקורבנות בטלים לעתיד לבוא חוץ מקורבן תודה. כל התפילות בטלות לעתיד לבוא והודיה אינה בטלה. אין לעתיד לבוא מקום להקריב קורבן, כי הכל יהיה מתוקן, ברור ושלם. אבל דבר אחד לא יכול להתבטל משום שזהו עצם. זה קורבן תודה. היום נשלמה פרים שפתנו. אז במקום קורבן תודה עלינו להודות. אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב. המקום העמוק ביותר שאנו תקועים בו, זה גלות יוון. יוון השליט שלטה על כל המוחות, על כל הלבבות. יוון ותולדותיה. אין לנו שום שייכות לתפיסה של אמת. במערכת דעת כזאת אין תפיסה של אמת. מערכת דעת שלא יודעת לתפוס עצם, לא יודעת לתפוס את המציאות עצמה לאמיתה. אין, וגם חלילה היא לא מתיימרת לתפוס. כל התפיסה היא תפיסה ניסיונית שתופס את המציאות מתוך השלכותיה הנראות. אין תפיסת עצם. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, לא היה ניצחון על יוון, אלא כשהעיר הערה של מלכות בכלל ישראל. ויעמדו על כנו, מעמד על כנו, מעביר נוגס הדר מלכות, ובימים אחדים יישבר, ולא באפיים ולא במלחמה. אומר הזה רשי, ועומד על כנו מעביר נוגס, והתחזק על בסיסו בהר המודעית, מתתיהו בן יוחנן המעביר נוגס יוון מעל ישראל. והוא הדר מלכות בישראל, כי שר וגיבור יהיה הוא וכל זרו אחריו בני החשמונאים. זה כנגד וכעמדו תישבר מלכותו. הוא לא עביר את מלכותו לבניו, וכעמדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים. אומר הזה רשי, ולא לאחריתו, ולא תבוא הממשלה לבניו. מלכותו של אותו מלך לא תימסר לבניו. זו מלכות שאין לה המשך. לעומת זה אותו הדר מלכות גילה תארה של מלכות אמת. מה שנקרא הוד מלכות. אותו הוד מלכות שנתגלה הוא זה שניצח את יוון. באופן שכאשר כתוב בברייתא, כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, הניצחון היה על ידי שבית חשמונאי העירו את הוד מלכות, הוד מלכות הזה. על ידי הוד מלכות הזה נשברה מלכות יוון. לא כתוב כאן תיאור של המנצחים, אלא כאן כתוב עצם הניצחון. לשנה אחרת קבעום ועשום ימים טובים בהלל והודעה. אין שמחה יותר גדולה, שמחה של אמת, משמחת תפיסת עצם המציאות. למעשה כל השמחה כולה נמצאת שם. כל שאנחנו מתרחקים יותר מהנקודה הזאת, אנו מתרחקים משמחה ואנו הולכים לקראת עצב. כל מה ששמח בעולם הוא הקיום. וכל שהוא יותר קיום, בעצם הוא יותר שמח. ככל שישנה יותר תפיסת עצם הקיום, יש יותר שמחה. זה יותר תפיסת עצם הקיום, יש יותר שמחה. ככל שאנחנו מדרחקים יותר, אנו נכנסים יותר בעיצבון. העצב והשמחה עומדים זה לעומת זה. יש טפח שמח, טפח שוחק או טפח עצב. טפח עצב מצומצם ומקובץ בלי שום התרחבות מחוץ למסגרת הכי צרה של עצמו. היות בתוך הגבול לגמרי. הדבר השמח זה טפח מתרחב. יש כאן ריבוי בשיעור בעצמו. מצד עצמו הוא טפח, אבל כשהוא שוחק, זה עצמו התרחבות. עם הכוח המצומצם שלו, יש בו כוח להתפרץ יותר מגבולות של עצמו. מתי הזמנים שמחים? השמחה הגדולה בעולם זה שמחת חתם וקלה. לשמחה מה זה עושה? משום שיש כאן את רחבות של הקיום. כאן אדם עובר מטפח עצב לטפח שמח. זאת השמחה הגדולה של הקיום שהתגלתה באותו ניצחון של מלכות בית חשמונאי על יוון. בשעה שבית חשמונאי העירו את הוד המלכות הזה. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. נפלא מאוד. שלום שלום אהוביי, ילידיי, מוריי ורבותיי.